הצבא, לימודי החול, לימודי הליבה, ההשתלבות במודרנה, פתיחות או סגירות, כל הדברים האלה אינם רלוונטיים, מפני שהם אינם מאפיינים הכרחיים של העמדה החרדית. העמדה החרדית איננה בנויה בדווקא, למשל, על שלילה של המודרנה. למשל, כל הזרם של תלמידי רב שמשון רפאל הירש, שהיה שתלמידיו היו מייסדי אגודת ישראל, דווקא הם היו כולם בוגרי אוניברסיטאות, בעלי דוקטורט. כמו כן גם מצאנו חלק גדול מהחברה החרדית, לפני שהתחיל הלחץ של בג"ץ, שכן היו מתגייסים לצבא, כך שאפשר לומר, וגם מצאנו את העמדות האלה המיוחסות לעמדה החרדית, אנחנו מצאנו אותם גם בחברות אחרות, חילוניות או דתיות לאומיות, כך שאני חושב שאנחנו כאן מפספסים משהו. ויש פה איזושהי אי-הבנה בסיסית שחורזת את כל מערכת היחסים בין העולם החרדי למי שאיננו חרדי. והיא שיש כאן עמדה אידיאולוגית. וכאן צריך לדעת על מה מדובר. מהי האידיאולוגיה שעליה מדובר? יש, איך לומר, היה לי פעם מפגש עם אחד מחשובי הרבנים בבני ברק. היינו קבוצה של רבנים דתיים לאומיים, ומישהו ארגן מפגש עם כמה רבנים חשובים, ואחד הרבנים החשובים מאוד קיבל אותנו מאוד יפה, והוא הסביר לקראת סוף הדברים שבעצם בינינו יש 95% הסכמה, ויש רק 5% שאנחנו לא מסכימים. אז אנחנו חברים. ואז אני אמרתי לו, כבוד הרב, זה לא נכון מה שאתה אומר, משום שיש פה עמדה עקרונית שהיא מבדילה בינינו, מהותית, יסודית, והיא שאתם סבורים שהיהדות היא דת. ומכיוון שאתם סבורים שהיהדות היא דת, מודדים את היהודי, את יהדותו, לפי מידת דתיותו. ככל שהוא יותר דתי, הוא יותר משלנו, פחות דתי, הוא בחוץ. אבל מה נעשה שהאמת איננה זאת? היהדות היא לאום. לאום בני אברהם, יצחק ויעקב. והקדוש ברוך הוא בחר בלאום הזה כדי לתת לו את ארץ ישראל. יפה. כלומר, הבסיס של כל הזהות היהודית זה מתחיל משהו לאומי. על גבי זה ניתנה התורה, אבל התורה ניתנה לאומה, היא לא ניתנה לדת. ולכן, ככל שאדם הוא יותר נאמן לזהות הלאומית, הוא יותר קרוב, יותר רחוק, אז הוא יותר רחוק. ענה לי אותו תלמיד חכם, שיש קושיה על דבריי, והיא שיש בהלכה דין מומר. ודין של מומר הוא לא פשוט, יש דיון הלכתי, האם מצילים אדם כזה ממוות או לא. נכון, שלהלכה למעשה, היום אנחנו מצילים את כולם. אבל עצם זה שעלתה השאלה אם מצילים מומר או לא, הדבר הזה הוא כבר ראיה שהיהדות היא דת. שאלתי אותו, האם קידושיו של אותו מומר אינם קידושים? והוא לא ענה. כלומר, ברור שקידושיו קידושים. אם הוא נותן טבעת לאישה יהודיה ואומר, הרי את מקודשת מטבעת זו, היא נשואה לו. כלומר, הזהות הלאומית היא בוודאי העיקר. ועכשיו, זה הבסיס, כי הרי כל המעשה הציוני בעצם איננו מקובל על האידיאולוגיה החרדית. וזאת בגלל הנקודה הבסיסית הזאת. ולכן אני חושב שעל זה צריך לדבר, כי ברגע שהמעשה הציוני הוא מעשה לאומי, אז היהדות החרדית הרגישה שהיא מנותקת ממנו. הדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל, בראשיתה של התנועה הציונית. בראשיתה של התנועה הציונית היה היו אנשים, בעצם מי הגיע אל ההסתדרות הציונית? שני סוגי אנשים. הסוג האחד, אנשים מהדור השני של ההשכלה. מדוע הם באו לציונות? כי הדור הראשון של ההשכלה התבולל. והם לא רצו להתבולל. אז מבחינתם היה צריך למצוא איזשהו בית ששומר אותם בתוך העם היהודי, וזה הבית הציוני. מבחינתם של אותם חילונים, אפשר לומר, ההצטרפות אל ההסתדרות הציונית הייתה מעשה של חזרה בתשובה. והיו שם גם דתיים שיצאו מבית המדרש, הרגישו קצת שהם מתפשטקים. כלומר, אנחנו הולכים לעסוק במקום בדף הגמרא, אנחנו הולכים לעסוק בפוליטיקה. והדבר הזה, יש לנו קצת נקיפות מצפון, אבל אנחנו מבינים שזה חשוב להקים מדינה, אז אנחנו באים אל ההסתדרות הציונית. כלומר, הם הרגישו שהם קצת מדתלשים, בעצם יורדים מדתיותם. ואז זה ששני הציבורים האלה נפגשו ולא הבינו אחד את השני. למשל, באותם הימים אנחנו פוגשים אדם ושמו אליעזר בן יהודה, שמלבד זה שיש לו זכויות גדולות בהחייאת השפה העברית, אליעזר בן יהודה גם היה מאבות המחשבה החילונית הקיצונית. והוא אמר דבר מאוד מעניין. אין צורך יותר בקיום תורה ומצוות. תורה ומצוות זה מה ששמר על העם היהודי בזמן הגלות. אבל עכשיו יש לנו הגדרה חדשה של הזהות היהודית, ארץ ושפה, אין צורך במצוות. יש רק בעיה אחת, שאם אנחנו שואלים את עצמנו מהי הארץ שהוא חפץ בה, התשובה היא ארץ הקודש. ואיזו שפה? לשון הקודש. זה בעיה. כלומר, אתה רוצה לבסס את הזהות הלאומית החילונית, ובסוף אתה מוצא בתוך הזהות עצמה את המעצורים הפנימיים של החילון. כי מדובר בשפה העברית של לשון הקודש. יש מאמר ידוע של גרשום שולם משנות ה-30, שבו הוא מקונן על זה שאנחנו דוברי עברית. כי על ידי שאנחנו דוברי עברית, התוכן הציביליזציוני הנשוא בתוך השפה העברית תמיד יחזור אלינו. אז זה נורא, לא נוכל להיות חילונים באמת. כלומר, זה הבסיס. האמת היא שאם היו קצת מבינים יותר, היינו מבינים שאין פה שום סתירה בין שני הדברים, ואני אסביר מדוע. ישנם למשל שני חוקים של מדינת ישראל שהן הלכות מפורשות, ואף אנטי דתי לא מתנגד להם. החוק האחד הוא שיום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת, לא יום ראשון כמו בעולם הנאור, יום השבת. וגם שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא השפה העברית הנכתבת מימין לשמאל ולא משמאל לימין כמו בעולם הנאור. אם תשאלו איש שמאל קיצוני מדוע אתה לא מתנגד לחוקים האלה, הוא יגיד כי העברית זה לא דבר דתי, זה משהו לאומי. השבת זה יום המנוחה הלאומי של היהודים. מה אתה מבלבל לי את המוח עם דתיות? אבל האמת היא, כל המצוות כולן הן מצוות לאומיות. אבל הם איבדו את טעמן הלאומי במהלך הגלות. יש מצווה אחת שהיא גבולית. חוק החזיר. חוק החזיר, היום מקובל, אין חוק השפן אגב. אין חוק שאוסר לגדל שפן בארץ ישראל. אבל יש חוק שאוסר לגדל חזיר. כנראה שפה הטראומה הלאומית בגלל מה שמסופר בספר החשמונאים, שהכריחו בגזרות אנטיוכוס את היהודים לאכול חזיר, הדבר הזה נחרט בתוך התודעה הלאומית שלנו, ולכן עד היום הזה החוק הזה באופן גבולי הוא עדיין מקובל על הציבור הכללי. עכשיו, אני רוצה קצת להרחיב את זה, קודם כל, מתוך המקורות, נבין על מה מדובר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסיני, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. כלומר, זהו, נגמר. ועתה אני חני ואחלם. ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. עכשיו, מה ההצעה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בעצם מציע הגדרה חדשה של הזהות הישראלית. עד עכשיו זה היה בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם לא עמדו בתנאים, ולכן אתה, משה, אתה תקים את העם מחדש. נשאלת השאלה, מה ערב לכך שבני משה לא יקלקלו, כמו שבני אברהם, יצחק ויעקב קלקלו? התשובה היא פשוטה. ההגדרה תהיה לא בני משה, אלא תלמידי משה. מי שמקבל את תורת משה הוא בכלל ישראל, מי שלא מקבל את תורת משה הוא בחוץ. הגדרה חדשה מציע הקדוש ברוך הוא למשה. זה בעצם הצעה חרדית, לתת קטימה לתורה על ישראל. זה ניסיון למשה, האם הוא יבין על מה מדובר. מה עושה משה? הוא אומר, רגע, מה הבעיה שלך, הקדוש ברוך הוא? זה שיש ניגוד בין תורתך לבין המעשים של העם? מה הבעיה? הם סך הכל, מה הם עשו? הם עשו עגל זהב והשתחוו לו. כך כתוב במדרש, משה אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך שהם עשו עגל? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני אמרתי שזה אסור. איפה אמרת? אני אמרתי את זה בדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים. איפה זה כתוב? מה זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק ביד? אומר משה, שברתי אותם. עכשיו תגיד לי איפה זה כתוב. כלומר, מה הבין משה? משה הבין שאם צריך לשבור או את התורה או את עם ישראל, שוברים את התורה. וזה מה שהוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. משה לא קיבל את הפיתוי החרדי שהקדוש ברוך הוא העמיד לפניו, וזה בעצם העמידה, על זה נאמר, יישר כוחך ששיברת. נשאל את עצמנו שאלה. כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה אל בני ישראל, כדי להוציא אותם ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זאת אומר משה לבני ישראל, אני מי שאתם מחכים לו. באמת? כן, מה, לא סיפרו לכם שיבוא גואל להוציא אתכם ממצרים? כן, סיפרו לנו. יש לך הוכחות שזה אתה? כן, יש לי הוכחות, עושה את האותות, ויאמן העם. ואז מתחילים לצאת, 10 מכות. אגב, משה אומר, ולמה הקדוש ברוך הוא שלח אותי? כי הוא נתן הבטחה לאבותיכם. הוא צריך לעמוד בהבטחה, לכן הוא אמר לי להגיע. יוצאים ממצרים, מגיעים לסיני. באים עיתונאים, ולוקחים את אחד מבני ישראל, אומרים, האם אתה מוכן לענות לשאלות של רדיו עמון ומואב? הוא אומר, כן, מוכן. תגיד, מאיפה אתם באים? אנחנו באים ממצרים. לאן אתם הולכים? לארץ אבותינו. ארץ ישראל, כנען. ומי זה האיש הזה שאתם הולכים אחריו? זה משה. אלוהים שלח אותו כדי לממש את ההבטחה הציונית, בעצם, לרשת את ארץ ישראל. אז מה אתם עושים פה בסיני? אנחנו נחים, זאת אחת התחנות, אי אפשר ללכת כל הזמן. כמה זמן תישארו פה? כמה זמן שמשה יגיד, ואנחנו ממשיכים. ככה זה קורה. כלומר, מגיעים לסיני, אין להם שום מושג שהם עשויים לקבל פה תורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, טוב, עכשיו הם פה, תגיד להם שהם באו לכאן כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ושמרתם את בריתי, כי לי כל הארץ. כלומר, תגיד להם שיש להם עכשיו משימה, משימה דתית, בעלת תוכן אוניברסלי, תורה. מה עושה משה? הולך לבני ישראל, אומר להם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם ויאמרו, מה? זה לא בתוכנית. כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה אומר. כלומר, אתה ממציא, בעצם אתה משתמש בזה שאנחנו תקועים איתך, כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלך. אגב, אפשר אפילו לומר יותר מזה, במושגים של הזמן העתיק, אולי אתה בא בשם אלוה אחר. אלוהי אבותינו אמר שהוא נותן לנו את הארץ. ואתה בשם אלוהיך שלמדת אצלו במדיין אולי, או בבית פרעה, אתה מספר לנו על איזה תורה. זה לא בתוכנית. ויגד משה את דברי העם אל השם. ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באבי ענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. סימן שלפני כן לא האמינו. כך אומר רש"י, כך אומר הרמב״ם, כך אומר רבי יהודה הלוי, על הפסוקים האלה. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה בסיני, ואומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה משמעות הביטוי הזה? כשמישהו מציג את עצמו, אומר, שלום, אני יוסי, שפגשת אתמול בשוק. מתי יש לי צורך, כדי להסביר לך מי אני, להתייחס למאורע קודם, כשאני נראה אחרת? ולכן אומר רש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה. זאת אומרת, מה זה כגיבור מלחמה? אלוה לאומי פוליטי, צבאי. וכאן כזקן מלא רחמים. לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו, רש"י מזעזע, אל תאמרו שתי רשויות הן, כלומר שזה שני אלים, אלא אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כלומר, התוכן הדתי שאתה מקבל איננו סותר את התוכן הלאומי, אלא עד רבה הוא התוכן הפנימי שלו. בסדר? זה אפשר לומר, אם כן, שכל המעמד של הר סיני נועד ללמד את העם תורה דתית לאומית. בעם ישראל ישנם שני ציבורים. יש ציבור דתי. כשאתה שואל אותם, מי זה משה? משה, זה רבנו, זה מי שנתן לנו את התורה. אתה שואל את הציבור החילוני, מי זה משה? משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שיש רק משה אחד. זאת נקודת הבסיס שגרמה לאי הבנה חמורה בין הציבור החרדי לבין נאמני התורה. וכאן אני רוצה לומר שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת עתיקה. היא התחילה לפני בערך 2000 שנה, כאשר בא ישו אל הרבנים. וישו אמר, אתם רוצים שיבוא בן דוד. למה אתם רוצים אותו? כי אתם רוצים להשתחרר מעול הרומאים. אבל אני באתי לגאול את נשמות ישראל. כלומר, אני מתעסק בנשמה. הנושא הפוליטי לא חשוב. ועל זה הוא אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. הקיסר עוסק בפוליטיקה, ואני עוסק בדת. אמרו לו הרבנים, יפה מאוד, אתה לא משלנו. לא משחקים במשחק הזה. ואפשר לומר שהנטייה הזאת של נסיגה מן הזהות הלאומית, זה פיתוי מתמיד של עם ישראל לדורותיו. אחת הדוגמאות הבאתי עכשיו. עכשיו, יש שאלה, האמת היא שלא בכל, אפשר לומר, בכל האסכולות החרדיות, זאת העמדה, ואני אסביר מדוע. יש בעולם החרדי, ישנן שתי אסכולות עיקריות ביחס לציונות. לא כל כך מודעים לזה, אבל זה שתי אסכולות שונות. האסכולה האחת היא זו של הרבי מסתמר. והשנייה, אפשר לומר, אם נתת לזה שם, החזון איש. וזה עולם אחר לגמרי. עבור הרבי מסתמר, הקמת מדינה היא איסור חמור בתורה, בגלל שאסור להביא גאולה לפני הזמן. שימו לב לביטוי. עבור הרבי מסתמר, הקמת מדינה זו גאולה. הוא בהחלט מבין את מה שהיהדות תמיד הבינה, שהגאולה בהגדרה היא עצמאות מדינית. רק שאסור לעשות את זה עכשיו. ולכן יש איסור דתי לממש גאולה. עכשיו, יותר מזה, אם המדינה תהיה מדינה דתית, זה עוד יותר חמור. כי דתיים שעוברים עבירה, אין מה לדבר, זה הכי חמור שיכול להיות. גם חילונים זה אסור. אבל צריך להבין שהפור הרבי מסתמה, הגאולה היא מעשה פוליטי. במובן הזה, הרבי מסתמר קרוב מאוד להשקפת עולמו של הרב קוק. גם הרב קוק אומר, מה זה גאולה? יציאה מעבדות לחירות לאומית. על גבי הגאולה, באים אחר כך כל מיני דברים רוחניים, אבל ההגדרה של גאולה, זה בעצם מתקיים בה' באייר תש"ח. לכן כשאנשים אומרים, בקרוב תהיה גאולה, אני לא מבין על מה הם מדברים. הגאולה הייתה. עכשיו, במובן הזה באמת הרבי מסתמר צודק. עכשיו, אני רוצה להבין, מה בעצם עומד ביסוד שיטתו של הרבי מסתמר, לפני שנדבור אל השיטה השנייה. הנחת היסוד של הרבי מסתמר היא, שכל ריבונות היא מרידה בריבונו של עולם. האם הוא צודק? התשובה היא, כן, הוא צודק. כל ריבונות, אם אתה מציב את עצמך בתור הריבון, אתה שכחת שיש ריבון מעליך. אלא מה? למה הוא לא צודק, הרבי מסתמר? כי יש מצווה להקים מדינה, זה הכל. והוא אומר שאין מצווה כזאת. יוצא לפי זה שכאשר דוד בן גוריון, זכותו לגן עלינו, הקים את המדינה, הוא צריך לברך, אשר קידשנו ומצוות המצוות מלהקים מדינה, הוא לא ברך. ברכות לא מעכבות, ספק ברכות להקל, אולי הוא חשב שאולי הרבי מסתמר צודק. בכל מקרה, לא ברך. זה המצווה של כיבוש ארץ ישראל, רמב"ן באוספותיו לספר המצוות, מצוות עשה ד'. בסדר? על זה יש התנגדות של בעל מגילת אסתר, רבי יצחק דילאון, והרבי מסתמר מאמץ את הדעה של רבי יצחק דילאון נגד הרמב"ן. זה הכל. ויכוח אפשר למצוא בדף אחד בספר המצוות, לראות את העמוד מול עמוד. בסדר? בכל מקרה, ברור שהפרשנות של רבי יצחק דילאון היא לא נכונה, אבל אני לא נותן עכשיו שיעור על הנושא הזה. אבל יש מצווה כזאת. אגב, זה לא משנה. זה שבן גוריון לא ברך, זה לא משנה. ברכות לא מעכבות, וגם מצוות לא צריכות כוונה. עכשיו, לעומת זה, יש עמדה אחרת לגמרי. העמדה האחרת לגמרי זו העמדה החרדית המצויה בארץ ישראל יותר. כלומר, העמדה של הרבי מסתמר מצויה יותר בחוץ לארץ, ושל העמדה השנייה זו של החזון איש מצויה היום בבני ברק ובנותיה. מה העמדה הבסיסית? שהמדינה היא רעה, לא בגלל שמדינה זה רע, אלא בגלל שזאת מזימה של החילונים כדי להעביר את ישראל על דתם. אותו דבר גם לגבי הגיוס. הגיוס הוא מעשה שמד. כלומר, הנחת היסוד היא שלמדינה אין משמעות, לא חיובית ולא שלילית. זה נייטרלי, פרווה. בזמנו, חבר הכנסת רביץ, זכרונו לברכה, שאלו אותו מה זה בשבילו הכנסת. הוא אמר, הכנסת בשבילי זה ועד בית. בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. כלומר, במובן הזה, המדינה היא לא דבר רע, אבל היא משמשת ככלי לחילונים להילחם בדת היהודית. והעיקר זה הדת. אגב, לפי התפיסה הזאת, אם המדינה תהיה דתית, זה לא ישנה שום דבר, עדיין במעמדה של המדינה. המדינה איננה חשובה. מה שחשוב זה תורה ומצוות. זאת תהיה העמדה. אגב, החלוקה הזאת בין שתי עמדות מצויה גם בציבור המכונה ציונות דתית. אלה שנוקטים בשיטתו של הרב קוק רואים במדינה ערך עצמי, ואילו אלה שהולכים בשיטתו למשל של הרב סולובייצ'יק יאמרו שהמדינה גם כן ניטרלית. רק מה? במקום מה שנאמר בבני ברק שהמדינה היא רעה בגלל חילוניותה, יגידו שהמדינה היא טובה בגלל יתרונותיה. מקימה ישיבות, היא מגינה על עם ישראל, זה דברים טובים. כן, כמו שהרב סולובייצ'יק מסביר באחד מכתביו, מדוע הוא עבר מאגודת ישראל למזרחי. למה הוא נהיה ציוני? אז הוא אמר, יש שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי אי אפשר להישאר בגטו. צריך להיות מודרני. מעניין, הגדרה מהן. שתיים, מדינה זה טוב. אז למה לא? מה עם גאולה? לא מדברים על זה. זה קו שדרחמנה, אל תבלבל לנו את המוח, אל תדבר איתי על גאולה. טוב, בסדר. אז זה בעצם אפשר לומר, העמדות האלה, שתי העמדות שאנחנו מוצאים בציבור החילוני, החרדי, גם בצורך הציבור הדתי. אז כאמור, אפשר לומר שהרב קוק והרבי מסתמר מבינים אחד את השני, החזון איש והרב סולובייצ'יק גם כן מבינים אחד את השני. עכשיו נשאלת השאלה, מה גורם לאדם לאמץ את השיח הזה או את השיח הזה? אפשר לומר, וזה אפשר למצוא הרבה פעמים בוויכוחים, אחד מביא טונות של מקורות בעד הציונות, אחד מביא טונות של מקורות בעד החרדיות. אז מה עושים במקרה כזה? שיש מקורות ומקורות. מכניסים לבית המדרש, מתחילים להתפלפל, מי מביא ראייה הכי טובה, מי דוחה את השני וכולי, בסוף מגיעים למסקנה, ככה זה בהלכה, לא? אבל יש פה בעיה. אנחנו רואים שאלה ואלה מביאים את אותם המקורות. זה לא שהאחד לא שם לב שיש מקור הופכי. אין, תגיד, לא ידעתי שכתוב ככה במדרש. לא, ידעת שכתוב במדרש, ואף על פי כן אתה מפרש אחרת. אז אולי יש פה משהו אחר. יש על זה סוגיה במסכת ברכות. סוגיה במסכת ברכות דף דלת עמוד ב'. מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. על מה המחלוקת? האם סומכים גאולה לתפילה בערבית או לא? כלומר, בשחרית, כולם יודעים, גומרים ברכת, ברוך אתה השם גאל ישראל, מיד עמידה. זה מסכימים. בערבית יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר, סומכים גאולה לתפילה בערבית, רבי יהושע בן לוי אומר, הפוך, אומרים קודם כל את העמידה, ורק אחרי זה קריאת שמע וביכותיה. מחלוקת. מה יסוד המחלוקת? ושם זה בכלל לא פשוט, כי רבי יוחנן אומר, כלומר, בעוד שרבי יהושע בן לוי אומר שלא סומכים גאולה לתפילה בערבית, רבי יוחנן, מה הוא אומר? אם אני הייתי רבי יוחנן, הייתי אומר, סומכים גאולה לתפילה בערבית. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, איזה הוא בין העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. ככה אתה מנסח הלכות? נגיד, יש מחלוקת כמה זמן צריך להמתין בין בשר לחלב. אז האחד יגיד, איזה הוא בין העולם הבא, הממתין שש שעות? לא, לא ככה כותבים. אבל רבי יוחנן אומר, איזה הוא בין העולם הבא. צריך להבין פה, יש משהו עמוק שמסתתר. קודם כל, מה פירוש הדבר לסמוך גאולה לתפילה? השאלה היא, למי אני מתפלל? התשובה היא, אני מתפלל למי שגאל ישראל. ברוך אתה השם גאל ישראל, לך אני מתפלל. כלומר, אני מכיר את היד של ההשגחה דרך הגאולה. יפה. אז למה יש פעמיים גאל ישראל ביום? אחד בערבית, אחד בשחרית. הגמרא אומרת, פשוט מאוד. כי פרעה שחרר את ישראל בלילה, אבל ישראל יצאו רק בבוקר. אז יש פעמיים גאל ישראל. פעם גאל ישראל הראשונה של ערבית, אומרת הגמרא, זה התחלת דגאולה, והגאל ישראל של שחרית זה גאולה שלמה. רבי יהושע בן לוי אומר, אתה לא יכול להתפלל לאלוהי ההתחלתה. אתה לא יכול. למה? כי ההתחלתה זה רק התחלה. אתה לא יודע איך זה ייגמר. אולי זה אשליה. אולי באמת זה לא יצליח. כן? משל, בעל ספר התודעה, הרב אליהו קיטוב, כתב מאמר שלם על הימים ה' ביר וכ"ח ביר. הוא לא כתב, לא קרא לזה יום העצמאות ירושלים. על הימים, ואיך נקרא, איך נקרא את החוברת? כבשה דרחמנה. ושם יש קידוש הספק. אי אפשר להחליט שזו גאולה, ואי אפשר להחליט שזה לא. אז זה ספק. אז איך אתה יכול להתפלל מתוך ספק? בסדר? זה העמדה של רבי יהושע בן לוי. רבי יוחנן אומר, לא, לא, אני כשאני רואה התחלת עדי גאולה, אני כבר יודע שזאת הגאולה. אגב, הבן איש חי, בפירושו לאותה סוגיה, אומר, שהם נחלקו אם, כאשר יש נס, וברור שיהיה נס יותר גדול אחר כך, האם אומרים הלל על הנס הראשון. זה מעניין. עכשיו, קובעים חג על הנס הראשון. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להעמיק. בעצם מה אומר רבי יהושע בן לוי? האם הוא אומר שרבי יהושע בן לוי אין לו חלק לעולם הבא? ככה הוא חושב על רבי יהושע בן לוי? מה, לא יפה. אלא הוא לא אומר, אין לך חלק לעולם הבא. הוא אומר, אתה לא בן העולם הבא. מה ההבדל בין בן לבין מי שיש לו חלק? חלק לעולם הבא. אדם שיש לו חלק לעולם הבא, סימן שהוא בן העולם הזה. כשאתה תצא לפנסיה אחרי המוות, סידרו לך משהו, יש לך חלק. אבל בן העולם הבא זה בדיוק הפוך. זה אדם שהשייכות הטבעית שלו, הנשמתית שלו, זה עולם הבא. מה אתה עושה בעולם הזה? אה, יש לי חלק בעולם הזה. לכן, אדם שהוא בן העולם הבא, אומר רבי יוחנן, הוא יודע להבחין, כאשר התהליך מתחיל, שזה אכן התהליך, כי הוא מחובר אל העתיד. ומי שהוא רק בן העולם הזה, אז הוא אומר, יש לי ספק. יוצא לפי זה, שההחלטה לאיזו אידיאולוגיה אני מצטרף, איננה עניין של ראיות. הגמרא אומרת, ושניהם מקרא אחד דרשו. והבאיתם הסברה, והם אמרו את אותה הסברה, רק הפוך. זאת אומרת שמה שקובע זה שורש הנשמה. יש אדם שמצד שורש נשמתו שייך לזהות החרדית, ויש מי ששייך לזהות הציונית. אני זוכר לפני שנים רבות, הגיע אליי בחור, בעל תשובה, שהסתפק בין שתי ההשקפות. והוא היה שואל את הרב שלו על דברים שאני אמרתי, והרב שלו היה דוחה את דבריי ומסביר מדוע אני לא צודק. היה חוזר אליי ואני הייתי מסביר לו מדוע הרב שלו לא צודק. בסוף, אולי הוא היה במבוכה כזאת, הביא את הרב שלו אליי הביתה. והסברתי לרב ההוא מה אני חושב, הוא הזדעזע, הוא אומר עכשיו אני מבין למה התנגדו לרב קוק. ואחר כך חזר אליי הבחור ואמר, על מה אני אתבע בעולם הבא? אמרתי לו, אם ככה אתה אומר, סימן שאתה חרדי, אתה יכול ללכת. כלומר, אם מה שחשוב לך זה גורלך האישי, ואתה לא חושב על גורל האומה, אז אתה שייך להשקפה שרואה את הפרט כעיקר. זה העניין. עכשיו, צריך ללמד זכות. יש נסיבות מקילות שמסבירות איך צמחה ההשקפה החרדית בימינו. כשהנסיבה המקילה העיקרית זה הטראומה של החילונות. החילונות התפשטה בעולם. ואז היא יצרה מצב של מבוכה רבה אצל נאמני התורה. מה עושים כשיש כזה זרם, פרץ אדיר של כפירה בעולם? וכאן אפשר לומר, נוצרו חמש תגובות אפשריות. התגובה הראשונה היא לומר, לא קרה כלום. תמיד היו שומרי מצוות ועוברי עבירות. לפעמים שומרי המצוות הם הרוב, לפעמים הם המיעוט. לא קרה שום דבר. מה אתה רוצה? לפעמים ככה, לפעמים ככה. זאת היא העמדה של גדול הפילוסופים של העמדה החרדית, ישעיהו ליבוביץ', שהוא היה, איך אומר, דתי מסיבות דתיות וציוני מסיבות ציוניות. אל תקשר בין דת לבין אומה. ולכן הוא אמר, לא יקרה שום דבר, שום דבר לא איננו משמעותי. אגב, לפי ליבוביץ', ההיסטוריה איננו משמעותית, ובעצם שום דבר איננו משמעותי. הכל זה, מה שחשוב זה לקיים מצוות, נקודה. והעמדה השנייה, שיותר מצויה, היא עמדה של התבצרות. אנחנו במלחמת הגנה, מגננה. אנחנו חייבים לבנות חומות. החומות האלה יצילו את הדור הבא מהחילון. והחומות הן חומות פיזיות לפעמים, חומות מנטליות, ושלילה של כל יחס אל התרבות הכללית, וזה יציל אותנו. זאת היא עמדה אפשרית. אגב, יש לה מימוש. עמדה שלישית הייתה מלחמה. צריך להילחם בכופרים. ובתחילת המהלך הזה באמת היו חרמות, היו מסירות לשלטון, היו הרבה מאוד דברים אגרסיביים. העמדה הזאת היום היא לא מצויה, בלתי אפשרית. העמדה הרביעית היא אומרת מלחמה, אבל מלחמת דעות. אנחנו נכתוב ספרות שתסביר מדוע החילונים לא צודקים, מדוע התורה היא אמת. ויש ספרות רבה, סמינריונים שלמים, שעסוקים בשאלה הזאת, בשאלות האלה. יש לך שאלות באמונה, יאללה, אנחנו ניתן לך תשובות. תורת האבולוציה, רחמנא ליצלן, אנחנו נסביר לך למה זה לא מדעי וכו', כל מיני דברים כאלה. עד כאן ארבע עמדות שכולן בעצם הן כניעה לחולשה. העמדה החמישית היא זו של הרב קוק, ולכן הוא גם הצודק, כי זה עיקרון יסוד, נכון? שהרב קוק צודק. מה אומר הרב קוק? אם אני רואה תופעה גדולה בעולם, רחבת ממדים, אגב, היא לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, אז אני צריך לשאול את עצמי שאלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי דרך זה? מהו המסר שהוא מוסר לי? כנראה שיש לחילונות ערכים שחסרים אצלך, והקדוש ברוך הוא מביא אותם אל פתחך. אני זוכר פעם אחת ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, והגיע לשם תלמיד חכם מארצות הברית, ואמר לרב, יש אומרים שאי אפשר שתהיה גאולה על ידי חילונים. תרגום לעברית, יש אומרים שאי אפשר שתהיה גאולה על ידי חילונים. הרב צבי יהודה הרים את ידו ואמר, קושיות על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא מחליט איך הוא מביא גאולה. והוא מחליט שזה עובר דרך איזושהי תרבות אחרת מזו שפיתחת בבית המדרש. מצד האמת הפנימית העמוקה, הערכים האלה נמצאים גם פה וגם שם. אבל המציאות לא גילתה לך את זה. עכשיו, הטרגדיה שיוצאת מכל הסיפור הזה, זה שכוחות אדירים של לימוד תורה, של חיים ישרים וטובים, שפסגתם שולחן השבת, זה מה שהפסגה העליונה מבחינה רוחנית, כל החיים האלה מנותקים מן ההיסטוריה, החליטו בעצם להיות בלתי רלוונטיים. זו תופעה אגב שאחד הביטויים שלה שנמצאת גם בחלק מהציבור הדתי לאומי, אני לא יודע אנגלית ולא רוצה לדעת אנגלית. כן? אם החלטת שלא צריך לדעת אנגלית, החלטת לא להיות רלוונטי בעולם. נשאלת השאלה, האם הקדוש ברוך הוא ברא אותך בשביל שתסתגר בארבע אמות של הלכה? או שמה ריבונו של עולם מצפה מתורתו שהיא תשנה את העולם? זאת השאלה. ואז בעצם אנחנו נמצאים מול טרגדיה. אבל צריך להבין שכשיש טענות נגד הציבור החרדי, אתם לא מתגייסים, אתם לא שותפים, צריך להבין שיש פה אי הבנה בסיסית. שיש נוסחת יסוד אידיאולוגית שונה מהותית. ובמובן הזה, כל זמן שלא נכנסים אל עומק השאלה הזאת, אז בעצם לא פותרים שום דבר. מה יקרה בשנים הקרובות? מה שיקרה בשנים הקרובות, הציבור החרדי מבחינה דמוגרפית הולך להשתלט על המדינה, ברור. לא לגמרי, כמובן, אבל זה מה שיהיה הנורמה. ואז נשאלת השאלה, מה הם יעשו? הם יצטרכו להגן על המדינה. הם יצטרכו לפתח את הכלכלה של המדינה. כלומר, תהיה ציונות דה פקטו. ואז מה שיקרה, זה שהם יהיו מוכרחים, בסופו של דבר, מכוח המציאות, לאמץ את שיטתו של הרב קוק. ולכן, הבה נתכונן למלא את בתי המדרש שלנו בחרדים שיבואו ללמוד סוף סוף תורה. אבל אפשר, כפי שאמרתי, יש להם נסיבות מקילות. הרב קוק בעצמו, באחת מאיגרותיו, כותב אל הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, בעל מראה הפנים על הירושלמי, שהיה מיודד עם הרב קוק, הוא אומר לרדב"ז, אתה צריך להבין אותי, אני רואה בנשמות של אותם פושעים שעכשיו בונים את הארץ, אני רואה שם אור גדול של סגולת ישראל. אבל זה מי שלא כמוני וינסה לקרב אותם, הוא יתקלקל. ולכן הקדוש ברוך הוא מציל אותו על ידי שהוא נוטע בליבו שנאה לחילונים כדי שלא יבולה לו. אז הקדוש ברוך הוא ממש רחמן. הוא נוטע שנאה בלב כדי להציל. הדבר הזה יפה מאוד מצד הקדוש ברוך הוא. כן? אבל צריך להבין שמדובר פה בחולשה בסופו של דבר. ובכל זאת, החולשה הזאת יש לה גם צדדים חיוביים. למשל, יש היום במדינת ישראל נטייה מאוד גדולה אל ערכים של ה-work, הפרוגרס וכדומה, ויש כנגד המגמות האלה ההרסניות, יש שני ציבורים שמהווים בלם. האחד, הציבור החרדי, הוא אף פעם לא יוכל את הלוקש הפרוגרסיבי. והציבור השני, הציבור הערבי, שגם הוא לא יקבל את זה. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גם בורא בלמים לתהליכים ההיסטוריים, ואנחנו צריכים לעבוד הרבה עד שנגיע למצב של פיוס, אבל הפיוס לא יכול לבוא על ידי מה שלפעמים קורה רגשי נחיתות ביחס לציבור החרדי שנחשב כביכול לנורמה העליונה של היהדות, אלא על ידי הכרה של הערך שכל אחד מייצג. תודה רבה.